בוקר טוב, אנחנו פרשת שלח. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נסיביהם. אנחנו כמדי שנה בפרשת שלח מסבירים את חטא המרגלים, כל פעם יש לנו הסבר אחר. אז גם היום אנחנו ניתן הסבר לחטא הזה, לשורש של החטא. תגידו מה, כל כך הרבה שורשים יש לחטא הזה? כנראה שכן. אומר לנו רשי, שלח לך אנשים, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? הפרשת בעלותך מסיימת בסיפור של מרים ואהרון שמדברים עם משה. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקטה על עסקי דיבה שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אם רשי וחזל, יותר נכון חזל ורשי, אומרים לנו שהמרגלים לא הסתכלו על פרשת מרים, ולא לקחו מוסר, אז כנראה שמשהו בשורש זהה בין הפרשיות האלה. כיוון אנחנו קודם כל באמת נטמע מה ההשוואה בכלל בין מעשה מרים למעשה המרגלים. בואו נעצים את הקושייה ונבסס אותה רק. מקום מספר 2. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. הפסוק הזה מלמד אותנו, ויוציאו דיבת הארץ, מה בדיוק הייתה הדיבה הרעה שהוציאו? אומר לנו רש"י, על פי הגמרא, כל מקום שעברנו, מצענו קוברי מתים. הם הולכים, תרים את הארץ, וכל רגע שומעים טנדר עם מגפון על הלווייתו של ששי, תצא בשעה 5 מבית העלמין ירקון. ממשיכים ללכת, הלווייתו של תלמי, תצא בשעה 7 בשמגר. אין רגע נתון שאין מגפון באוויר. הם באים מסתכלים, אומרים מה זה? האוויר הזה פה של הארץ הזו לא טובה? האוויר של הארץ הזו גורם למחלות. אנשים פה מתים. מריחל טויבס. תן לי שר במדבר, ולא נסתכן פה באוויר המזוהם שיש בארץ הזו. אבל באמת, אומרים חזל, שהקדוש ברוך הוא עשה לטובה. כדי לתורדם באבלם, שיהיו עסוקים עם המגפונים שלהם, עם ההכרזות שלהם, עם ליווי המת, ובמקום זה הם יהיו עסוקים בליווי המת, בן אדם לא יזה את המרגלים. נכון, אדם שזה הולך עם הראש כפוף, בצער, מסתכל למטה, המרגלים הולכים, אף אחד לא רואה אותם. אז זו הייתה דיבת הארץ. שהם באו וראו, פירשו לא נכון, בצורה לא נכונה, את המציאות. בואו נעבור למרים רגע. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. ויאמרו הרע כך במשה דיבר השם, אלו גם בנו דיבר וישמע השם. רש"י מגלה לנו את מה שהתורה לא מגלה לנו. התורה לא מגלה לנו לפי רש"י מה הם דיברו. לא מגלה מה הם דיברו. אבל רש"י מגלה לנו, על פי חז"ל, הוא שואל שמשה רבנו פרש מן האישה, פרש מציפורה. ומרים קבלה על הדבר הזה. למה אתה פורש מן האישה? מה, אנחנו לא נביאים? חיים, זוגיות נפלאה. אז מה אתה פורש? אבל החזל מקשים מאיפה מרים ידע את זה. מה, היא הייתה מדריכת קלות של ציפורה? שהיא באה להתייעץ איתה? מאיפה מרים ידע?
אבל ראו שכולם שמשה לוקח את הפרויקט שלו
ונותר
אותו
מחסר. בסדר, אנחנו יודעים, אבל הוא עבר במחנה. מי אמר שהוא פרש? אומר, אז אומרים חזל, ומניין הייתה יודעת מרים שפרש משה מן האישה? רבי נתן אומר, מרים הייתה בצד ציפורה, בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאים במחנה. כיוון ששמע ציפורה, אמרה אוי לנשותיהן של אלו, אם הם נזקקים לנבואה. למה? שיהיו פורשים מנשותיהם, כדרך שפרש בעלי ממני. היה לה הרהורים, היא חשבה בקול, ציפורה. מרים עומדת ליד, גיסתה. שומעת את הדבר הזה? אומרת השם ירחם. אני צריכה לעשות פה שלום בית. גיסתי נמצאת בצער. ומשם ידע מרים והגידה לאהרון. ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו? נכון הרי מרים? מה הייתה כל כוונתה? הייתה כוונתה, כל כוונתה, לעשות שלום בית. זה הייתה כוונתה, שציפורה לא תהיה בצער. ואף על פי כן אינשה, קל וחומר למספר בגנותו של חברו וכו'. עכשיו, מה הקשר? מה הקשר בין מה שעשו המרגלים לבין מה שעשתה מרים? מרים באה, מדברת על משה רבנו, ממקום באמת עכשיו לבוא, נותנת תוכחה מתוך מציאות אמיתית, שמשה פרש מן האישה. המרגלים בכלל נתנו פרשנות לא נכונה למציאות. מרים לא נתנה פרשנות לא נכונה, היא שומעת משהו, ומספרת לאהרון את הדבר הזה, כדי לברר איך אנחנו עכשיו פותרים את הבעיה. יותר מזה, אומר האור החיים הקדוש, הבאתי אותו פה, במקור, איפה שמתי אותו? הוא מקור מאוחר מאוד. בקיצור, הוא נמצא פה איפשהו.
ב-23
יש אור החיים. 23? וואו, איך הוא הגיע עד לשם? קפיצת הדרך. מקור 23, תסתכלו רגע, ותדבר במשה, אולי שדיברו בפניו של משה. בכלל לא היה פה לשון הרע מאחורי הגב, אומר האור החיים. והדעת מסכמת בזה גם כן. כי מה יועילו דבר לא טוב ביניהם לבין עצמן? מה זה יועיל? הרי מה הייתה המטרה של מרים? המטרה של מרים הייתה לתת הוכחה למשה רבנו, כדי שיחזור על שיחזיר את ציפורה. אלא אמרו דבריהם דרך תוכחה, והוא שומע מילתם. האור החיים הקדוש אומר, זה בכלל לא היה איזה נייס שהיה שם מאחורי הפרגוד, שאף אחד לא שומע. מרים באה לאהרון, אומר, תגיד, אתה שמעת מה שאני שמעתי? שמעת מה ציפורה אומרת? אח שלנו, הקטן, עושה ככה וככה? מה זה צריך להיות? מה פתאום? זה לא היה ככה. ואחת הראיות שאפשר להביא לשיטת אור החיים, שהקדוש ברוך הוא אומר, צו מה? כמה? צו כמה מן האוהל? שלושה. צו שלושתכם, נכון? מה כתוב שם? לא. שלושתכם. צו שלושתכם. זאת אומרת שכולם היו ביחד באוהל. מה זה היה אוהל? 70 מטר? אוהל קטן, מה יכול להיות להם כבר שם במדבר? אז הם דיברו בפני משה. נתנו את התוכחה למשה רבנו. מה הקשר בין מעשה מרים? איך המרגלים היו אמורים ללמוד מעשה מרים על מה שהם עשו? טוב, אז אחרי שהעצמנו את הפער שיש בין מעשה מרים לדיבור של המרגלים, אנחנו בכל זאת ננסה לחפש מחנה משותף בין המקרים, ומתוך המחנה המשותף הזה נעמוד על עצם העניין החטא של המרגלים, גם החטא של מרים, וכמובן ניקח מזה לקח לחיים, ולא נהיה כמו המרגלים, רשעים שלא לקחו מוסר, אלא אנחנו נהיה צדיקים שניקח מוסר ממה שנלמד היום. טוב, אז כדי לענות על הדברים, אני רוצה לחרוג מהפירוש של רש"י בפרשת מרים, ולהסביר את כל הסיפור בצורה אחרת. אני כמובן לא אומר את הדברים מתוך הפופיק שלי, אלא אנחנו נשען על החתם סופר בתורת משה. אומר החתם סופר בתורת משה את הדבר הבא, מקור מספר 5. ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח. והאיש משה ענב מאוד, זה הפסוק שמופיע מיד לאחר מכן. ונראה לבאר. דפרשה זו סמיך על אל מיני. זאת אומרת, הפרשה הזאת של מרים נסמכה לא סתם לפרשה שלפניה. אתם זוכרים מה הייתה הפרשה שלפניה? אלדד ומידד מתנבים במחנה. רש"י יסביר לנו את סמיכות הפרשיות למה. כי מרים שמע את ציפורה אומרת על אלדד ומידד מסכנים נשותיהם. ולכן מיד הלכה לדבר עם אהרון. חתם סופר נותן תשובה אחרת. ונראה לבאר בפרשה זו סמיך על אל מיני דל אל מיני כתיב אלדד ומידד מתנבים במחנה. מה הם מתנבים? משה מת ויהושע מכניס. זו הייתה נבואתם של אלדד ומידד. לכאורה קשה. בישלמה משה מת. שפיר. למה שפיר? מה שפיר? משה מת, מה שפיר? אלא מה מתכוון החתם סופר? אנחנו יודעים למה. הקדוש ברוך הוא גזר עליו.
120 הגיע.
גזר עליו. גזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ. הגיע הזמן להיכנס לארץ. זהו, הוא לא ייכנס. כמו שמצינו, שאמר משה לקדוש ברוך הוא, מכן הנה מספרך. נתקיים הדבר שנמחה שמו מכל הפרשיות המשכן. והחנמי, משום שאמר בפירוש, ארגן הנה, לפיכך מת קודם בו לארץ ישראל. סליחה, זה לא הפירוש שנתתי, כי אנחנו פה עוד לפני החטא של 40 שנה, עוד לפני חטא מי מריבה, אבל החתם סופר אומר בגלל משפט שהוציא מהפה. אבל מה הטעם שלא היו בניו ממלאים מקומו? הרי יש לנו שני ילדים למשה רבנו. למה גרשום ואליעזר לא מתמנים להיות ההמשך של משה רבנו? למה לקחת את יהושע והדחת אותם מלהמשיך דרך אביהם? ואפשר לומר שני טעמים. אחד משום דעית בגמרא נדרים, משום מה אחי בניהם של תלמידי חכמים אינם תלמידי חכמים. למה? משום שקוראים לאינשי חמרי. היינו שנבזה ביניהם עם השם אלה. אתה יכול לשמוע, מתלמידי חכמים אתה יכול לשמוע זלזול. בתלמידי חכמים, אתה זה, הם תופסים מרחק הילדים. אומרים אוי חל טויבס, לא רוצים את הבלגן הזה. קצת נחשפים לכל מה שקורה בחצר, בכל הזה, אומרים עזוב, עזוב אותנו. ועוד יש לי תן טעם. נכון. כן, כן, אבל זה סיפור אחר. בעל התורים, נכון, רק החתם סופר בא ואומר, הטעם הראשון לא יכול להיות אצל משה רבנו, כי התורה מעידה עליו שהאיש משה ענף מאוד. אז ודאי שאצל משה לא ראינו זלזול בתלמידי חכמים אחרים. זאת לא הסיבה שבניו לא התמנו. ועוד יש לי תן טעם, משום שלקח מדיינית. משה רבנו התחתן עם מדיינית, והיית בגמרא סנהדרין, הבעל הנוכרית, אינו זוכה להיות מבניו, תלמידי חכמים, מורה הוראה בישראל. וכאן אומר החתם סופר, על כוח חמוך כתם השני, די מטעם הראשון הכתיב, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם, זה ודאי לא הסיבה. אבל מה כן הסיבה? הסיבה, שמשה רבנו התחתן עם ציפורה. לכן, מזריו לא ממשיכים. עכשיו בואו ננסה להסביר את כל הדיבור של מרים בצורה אחרת לאור דברי החתם סופר. לשיטת רש"י, לא, תעזוב רגע. לשיטת רש"י, לפי רש"י, בעצם כל הדיבור של מרים לא מופיע בכתובים. לא מופיע. נכון, מה כתוב? שמרים מדברת אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. כתוב שהוא נפרד ממנה? כתוב שהוא פרש ממנה לפי רש"י? לא. לפי החתם סופר, בדיוק המשפט הזה, גם לפי רש"י, למה פתאום אתה קורא לכושית? למה עד עכשיו לא קראת לה ככה? מה, אתה רוצה להראות את יופיה? בסגי נאור? מה חיכית עד עכשיו? למה לא אמרת את זה קודם? לפי החתם סופר, הכל מובן. כל הדיבור של מרים הופיע בפשט הכתובים. מה מרים באה לאהרון ואומרת לו? למה משה רבנו לא נזהר ממה שכולנו נזהרים בו, והוא להתחתן עם מישהו מזרע ישראל? הרי לא מצאנו אנשים שהתחתנו מחוץ לבני ישראל. נכון, עוד אחד, נתת דוגמה, וגם על זה פטפטו עליו הרבה, נכון? עוד מעט נראה, גם על משה רבנו, התרומת הזו של מרים, היא באה ואומרת, למה משה רבנו לקח את ציפורה לאישה? עכשיו תראה מה קורה עם הילדים, הם לא יכולים להיכנס, להמשיך את הדרך. וכל זה למה? כי משה רבנו חרג ממנהג ישראל. מנהג ישראל היה להתחתן בתוך קהל ישראל, עדיין לא ניתנה תורה. מותר היה להתחתן עם גויים. מותר היה. אבל האם כך נהגו ישראל? מה פתאום? אבותינו הקדושים נשמרו בזה. לאורך כל הדרך נשמרו. פתאום מגיע משה רבנו. ועושה מעשה. עושה מעשה שלא מקובל בתוך עם ישראל. על הדבר הזה מדברת מרים. הנקודה הזאת, היא, אני לא יודע, היא, כמובן היא לא הייתה קיימת רק אצל מרים. התמיהה הזאת הייתה קיימת אצל, לכאורה אצל רבים מישראל. צדקת ואמרת שפנחס התחתן גם עם בנות פוטיאל. אלעזר התחתן עם מי? עם אבא של פנחס. אלעזר התחתן עם הבת נוספת של יתרו. בת פוטיאל, בת נוספת של יתרו. אלעזר ומשה רבנו היו גיסים. להם נולד פנחס. מגיע זמרי בן סלו. לוקח את כוזבי בצור ובא עליה במחנה. הוא בא למשה רבנו. משה רבנו עומד שם. והוא אומר לו, בן אמרם, זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו, מי יתירה לך? אומר לנו רש"י, התשובה לזה פשוטה. אתה לפני מתן תורה, אני, משה רבנו לפני מתן תורה. אתה, זמרי בן סלו, אחרי מתן תורה. לך יש איסור. למשה רבנו לא היה איסור. אם התשובה היא כל כך פשוטה, למה נתעלמה הלכה ממשה רבנו? למה נתעלמה הלכה? אפשרות אחת להסביר שיבוא פנחס. אפשרות שנייה, כמה שההלכה הזאת פשוטה, בסופו של דבר משה רבנו עשה משהו שלא היה מקובל. והדבר הזה פגע בו, נתעלמה הלכה. נתעלמה הלכה ממשה רבנו. איזה נתעלמה, מה נתעלם ממנו? בפשט אנחנו רגילים לומר, נתעלמה הלכה, מה עושים לאדם שבועל ארמית? נכון, חז"ל אומרים, קנאים פוגעים בו. בעל התורה תמימה, אומר אפשרות נוספת לומר איזה הלכה נתעלמה ממנו. מקור 7. וגם יש לומר, דנתעלם ממנו, אכילו כשבן ציפורה לזו המדיינית. כמו שכתבנו בדרשה הקודמת, מפני שנישואי ציפורה היה קודם מתן תורה. זה כל כך פשוט, למה זה נתעלם ממשה רבנו? והתשובה כמו שאמרנו, כי משה רבנו עשה משהו שלא מקובל, שלא היה מקובל במחנה ישראל. נכון, נכון. עכשיו... מה אתה רוצה מיוסף? אוסנת, המדרש תרץ את זה כבר. אוסנת היא לא בת של פוטיפר, הוא היה סריס. זו הבת של דינה. זה הבת של דינה שעל התליון. הסתדרנו עם זה. אבל אתה יכול להקשות איך אני מתרץ את כל האחים. כתוב יהודה שבת איש אדולמי. יש שם קושיות, בסדר. יהודה? אבל בסדר, רש"י מתרץ את זה, זה רק סוחר, זה לא זה. מתרצים.
כיחידים
לא משנה, ברור שעם ישראל שהיה במצרים נשמר מאוד להתחתן בתוך מחנה ישראל. תגידו מה שתגידו, הקושיות הן קושיות, לא מצינו תקדימים לצד הזה של משה רבנו. לא מצאנו. מה זה קשור? הכל יפה. הכרת הטוב אתה צריך להתחתן, תבוא גויה ותציל מישהו, אז הכרת הטוב נתחתן איתה. אבל מי אמר שהוא גייר? הוא לא גייר. הוא לא גייר, עוד לא היה מצוות גיור. אז אתה יכול להגיד לו חייב, אני אומר לך מה היה מנהג ישראל. מה היה מנהג? הוא חרג מהמנהג. אני יודע שזאת לא הלכה. זה התשובה לשאלה הזאת, אבל משה רבנו, את התשובה הפשוטה הזאת, לא אמר. מה, כי הוא לא ידע? הוא ידע, אבל הוא גם ידע שהוא חרג עם מה שהיה מקובל. עכשיו, בואו נחזור לפרשת מרים, אחרי שראינו את כל ההסבר הזה. מה מרים, מה שורש החטא של מרים שבגללו היא לוקעת בצרת? לוקע בצרת. ויאמרו, הרגח במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. מה מרים עושה פה? מרים עושה פה השוואה. הרי גם אנחנו נביאים. גם משה נביא. למה הוא לא מתנהג כמונו? מה, בגלל ש... מה ההבדל? ואז מיד הפסוק, והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. שימו לב מה אומר הנציב במקור מספר 9. ביאר הכתוב, זה לא משום משה וצערו ענה השם, כי היחיד לא לך לשדעתו. הקדוש ברוך הוא לא יצא ללחום את מלחמתו של משה, כשמשה רבנו מצטנע בצד, מסמיק ו- 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 ולא עונה. אבל באמת משה לא חשש כלל לזה. דאיש משה ענב מאוד. למה התורה אומרת שהאיש משה ענב? שתדע שעכשיו הקדוש ברוך הוא עונה לא כדי להגן על משה, אלא הוא בא לומר משהו מהותי, אלא משום שנוגע לעיקר התורה, לדעת כוח מעלתו של משה, שהוא למעלה מכל נבואה שבעולם. ומשמעות ענב הוא שאינו חושש לכבודו וצערו, ולא משום שהוא שפל בעצמו, ואינו מכיר בעצמו שאינו ראוי לזה הצער, והדר הכבוד, אלא משמעות ענב שהוא מתנהג בלי חשש לכבודו. בא הנציב, אני רגע אסביר מה הנציב אומר, ואז אנחנו נתקדם עם זה. ויאמרו, רק אך במשה דיבר השם, אלו גם בנו דיבר, וישמע השם, ואז בא כתוב ואומר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הנציב בא ואומר שהפסוק הזה בא לענות למרים על מה שהיא דיברה במשה. תדעי לך שהאדם הזה יש בו משהו מיוחד. הוא לא חושש לכבודו בכלל. איך זה עונה על לפי מה שהצגנו את התמיה של מרים, איך משה רבנו נסע מדיינית? עכשיו בואו תראו דבר יפה. מקור מספר 10. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל ויקרא, אהרון ומרים ויצאו שניהם. כן, כי משה רבנו נשאר. אבל הם היו ביחד, שלושתם בתוך האוהל. כן, לצאת שניהם, אבל כשהם דיברו עליו, היו שלושתם באוהל. לצאת, כן. ויאמר, שימונה דברי, אם יהיה נביאכם השם, במראה, אליו את ודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. קודם כל, אומר למקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, שורש הבעיה שלכם שאתם עשיתם השוואה. משם התחילו כל הצרות. אתם זה לא משה רבנו, משה רבנו זה לא אתם. אומר הרמב״ם, ביי לישנה, איפה הייתה הטעות של מרים? לא במה שהיא אמרה, אלא בזה שהיא השוותה את משה רבנו אליהם. אני מדלג לסוף מקור 11. אלא טעתה שישבתו לשאר נביאים. שם הייתה הטעות. כשאתה משווה את משה רבנו אליך, שם אתה טועה. למה? ננסה לתת טעם. למה משה רבנו? הקדוש ברוך הוא לא אומר להם את הסיבה. משה רבנו זה סיפור אחר. מה שמותר לו, לא מותר לאחרים. למה? עכשיו בוא ננסה לתת מה זה. יש פריבילגיה למקורבים? אלא שמה? תסתכלו, מקור 12. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, מי אומר את הדבר הזה? יתרו? אומר הזוהר הקדוש, ואי לישנה, אני מקריא את התרגום. כיוון שהמלך והכהן ההוא, מודים להקדוש ברוך הוא. מי זה המלך? פרו. ויתרו. מודים להקדוש ברוך הוא ונשברים לפניו. אז עולה הקדוש ברוך הוא בעיקרו על כולם, למעלה ולמטה. ומטרם שעלה הקדוש ברוך הוא בעיקרו, כשאלו הודו לפניו, פרו ויתרו, לא ניתנה תורה. כל עוד פרו ויתרו לא באים ואומרים, השם הוא אלוהים, תורה לא יכולה להינתן בעולם. עד לאחר שבא יתרו והודה ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, סליחה, מכל האלוהים, ברוך השם אשר הציל אתכם. אז עלה הקדוש ברוך הוא בעיקרו למעלה ולמטה, ואחר כך נתן התורה בשלמות ממשלתו על הכל. אתם שואלים למה משה רבנו נשא את ציפורה? משה רבנו רואה באספקלריה המהירה, משה רבנו הוא נביא לא ככל הנביאים, בגלל זה הוא זה שמוסר את התורה, וכדי שמשה רבנו יקבל את התורה וימסור אותה, אני חייב שיתרו יאמר מה? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. איך נגיע למצב כזה שהכומר בא ומודה? כשמשה רבנו התחתן עם הבת שלו, והיא תישאר במדיין, וכשעם ישראל יצא ממצרים, אז הוא יביא אותה איתו, יבוא למעמד הר סיני ויאמר את המשפט הזה. איך אני ידעתי לבחור דווקא את משה רבנו? כי משה רבנו ענב מאוד, לא דואג לכבודו. אדם אחר מה היה אומר? אני התחתן עם מדיינית, ריבונו של עולם, אני אמסור את הנפש של הסיפור הזה. אמסור את הנפש, לא אשא מדיינית. איפה ראינו דוגמה לזה? רות המואביה. גואל מסרב לגאול את השדה, כי הוא יודע שיש פה עסקת חבילה. כשאתה לוקח את השדה, אתה מקבל גם את האישה, את רות. אני אכניס מואבית אליי הביתה? בשום פנים ואופן. אבל נתחדשה הלכה, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. כן, אבל מה יגידו? מה כולם יגידו? כדי להצליח במשימה הזאת צריך איש משה ענב מאוד. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, זה מחויב להיות, אחרת התורה לא תימסר. לכן משה רבנו נושא ציפורה לאישה. וכשאת מרים באה ומשווה את משה רבנו אליכם, הנחת היסוד שלך היא טעות. ההשוואה הזאת היא לא נכונה. בחיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים שופטים אנשים, מגיעים לאיזו נקודה שיפוטית, מתוך מה? מתוך המציאות שאנחנו רואים בעין שלנו. איך שאנחנו רואים את המציאות, כך אנחנו שופטים אנשים. ובגלל זה אנחנו צריכים להיות מודעים לחולשה הזאת, שאדם רואה בחוץ, דרך מה שעובר לו בראש, כך הוא בוחן, האם בן אדם מתנהג בצורה נאותה או לא נאותה. מה שלפי אמות המוסר שהוא בנה לעצמו בראש, והוא בטוח שכולם צריכים להיות לפי מה? בדיוק לפי ההסתכלות שלו. כשהוא משווה את כולם אליו, שם מתחילות הבעיות. וכשבן אדם לא יהיה עסוק בהשוואות, אלא הוא יבין שכשם שפרצופיהן שונים, כך דעותיהם שונות, ולא כולם חושבים אותו דבר, ולא לכולם יש את אותה משימה, אז הוא יבין שהוא לא צריך בכלל להיכנס למקום שיפוטי כלפי פלוני אלמוני. איך הדבר הזה קשור לארץ ישראל? הרי אנחנו עסוקים בחטא מרגלים. איך כל זה עניין ההשוואה עסוק לארץ, עוסק בענייננו? הגמרא במסכת סוטה מביאה את דברי רש"י שהבאנו בהתחלה. כל מקום שהם הלכו הם ראו קוברים מתים. זה גמרא בסוטה שרש"י הביא אותה, אנחנו לא נרחיב עליה כי דיברנו עליה קודם. אנחנו כן, אני רק רוצה לקרוא את הפסוק עוד פעם. תהפכו רגע, תראו מקור מספר 2. ויוצאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושבי ההיא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. מה זה אנשי מידות? ענקים. כל אחד הוא בעל מידס שמה. מידות, אפשר להסביר את זה. מידות, בן אדם גדול, אפשר להסביר את זה, בעל מידס. מה זה בעל מידס? יש לו מידות טובות. תראו את פירוש הכלי יקר. ארץ אוכלת יושבי ההיא, שראו אותם קוברים מתים מקור 16, והאלוקים חשבה לטובה, וקשה. וכי בעבור זה נקראו מוציאי דיבה? והלא הגידו האמת, מה שראו. וכי מפני שלא הרגישו שלטובתם עשה השם זאת, נקראו מוציאי דיבה? כסילים ראו שיקרו. וכן מסיק במדרש? מרגלים ששלח משה, כסילים היו. ולפחות יש מקום לומר, האנה לשטוטי שלא חלי ולא מרגיש בטובתו. אתה יכול להגיד הרבה את זה, אבל להגיד שהם, להוציא אותם כל כך רשעים מזה שהם לא הבינו מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, מאיפה בן אדם אמור להבין את זה? ממשיך הכלי יקר ואומר, ונראה שהיה להם לכל הפחות לתלות הקבורות בחטאם של מי? של יושבי הארץ. כי כבר נודע להם שמעשה ארץ כנען מקולקלים יותר מכל האומות. והם אמרו בהפך זה, שכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות טובות המה וצדיקים. ותלו הדבר ברוע מזג אוויר, הארץ שאוכל ומחלה, אפילו ליושבי המורגלים בה. קל וחומר, שתזיק לבלתי יושבים עליה, ובאו ממרחק ולא הורגלו באוויר הארץ. אומר הכלי יקר, המרגלים באים ועושים השוואה. אם אנשי הארץ לא יכולים לשרוד פה, קל וחומר שאנחנו לא נוכל לשרוד פה. אבל באמת, כשבאים יהושע וכלב, מה הם אומרים? ויאמרו אל כל עדת ישראל, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו. ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. הכל תלוי, אנחנו לא יכולים להשוות אותנו לכנענים שיושבים פה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. זו ארץ שכשאתה מגיע, מגיע העם שקיבל את התורה, מקיים במצוות, אז הארץ מדברת עליו בצורה שונה. כולנו מכירים את הסיפורים מגוש קטיף. איזה יבול החבל ארץ הנפלא הזה הוציא, כשישבו שם עם ישראל, ואיזה יבול יוצא משם עכשיו שיושבים שם העזתים האלה. הארץ לא מדברת עם מי שלא שייך אליה. הארץ הזו מדברת עם מי ששייך. שורש החטא של המרגלים זה שהם השוו את עם ישראל לאומות העולם. אם היו מבינים שהארץ הזו מיוחדת לישראל, הם לא היו נבהלים מכל מה שהם רואים. למה זה קורה להם? כי זה לא שייך אליהם. היום יבוא מישהו ויסתכל על גוש קטיף ויגיד, בקרוב שנחזור לשם, יגיד, מה אני צריך לפתוח פה חקלאות? ראיתם מה יוצא להם? איזה סלרי? סלרי בגובה סנטימטר יוצא להם. זה מיני סלרי מה צריכים לשווק שם? מישהו יגיד דבר כזה? בחיים לא, כי מה הוא יודע? ראינו איזה סלרי יצא פה, כשישבנו פה בגוש כתיף. גובה מטר! זה הסלרי שצריכו לגדל פה. אז מה, זה פשוט לנו שמה? שאיתם הארץ מדברת, איתנו הארץ מדברת, ואיתם הארץ לא מדברת. אין מקום להשוואה בכלל. השורש של החטא של מרים בדיבור על משה רבנו נבע מהשוואה לא נכונה. שורש חטאם של המרגלים נבע מהשוואה לא נכונה. אם המרגלים היו מקשיבים, היו מתבוננים, במה הקדוש ברוך הוא אומר למרים ואהרון, ואומר להם זה לא מקום להשוואה, הם היו לומדים ולוקחים מוסר, שהם לא יכולים להשוות בין העם היושב, בין הכנענים היושבים בארץ, לבין עם ישראל שבא להיכנס עכשיו לארץ. אומר המדרש בפרשת מסי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הן הארץ חביבה עליי, שנאמר ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, וישראל חביבים עליי, שנאמר כי מאהבת השם אתכם, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס את ישראל, שאין חביבים עליי, לארץ שחביבה עליי, שנאמר כי אתם באים אל ארץ כנען. כשיש שני דברים חביבים, הם מתחברים ביחד. שאר אומות העולם לא חביבים, ולכן זה לא הלך. אז מה נעשה? איך לא נתעסק עם השוואות בחיים? אני לא בא עכשיו ללמד אותנו, לחנך את עצמנו לא להתעסק עם השוואות. אדם רואה את העולם מתוך נקודת המבט שלו, נרצה או לא נרצה, זאת המציאות. אפשר לנסות לשנות את זה, מצוין, אבל מאוד קשה. מה אנחנו כן יכולים ללמוד? לפחות תהיה מודע לזה, שאיך שאתה רואה את העולם, זה לא הדרך היחידה לראות. יש עוד כל מיני נקודות הסתכלות. כשאתה תהיה מודע לדבר הזה, במקום לבוא ולהתיח דברים, אתה תבוא ותברר עם האנשים, למה עשית ככה? למה ככה? ותקבל תשובות. אתה יכול לבוא ממקום לא ביקורתי, לא לבוא ולהוכיח, אלא לבוא ולדבר ולברר את הדברים. אומרת המשנה באבות, הלל אומר אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, למה? אומר בכוח ואור, הסבא מכלם, ובפרט, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, מה אנחנו אומרים בדרך כלל, מה ההסבר הפשוט? כשתחווה את מה שהוא חווה, כשתכיר את כל המציאות, תוכל לדון, אבל כל עוד לא הגעת לשם, אתה לא יכול לדון. אבל הסבא מכלם מסביר את זה בצורה הכי פשטנית. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ומה תעשה שם? פיזית, תגיע למקום שהוא נמצא, ותשאל אותו, תגיד למה עשית ככה וככה? תברר איתו את הסוגיה, תלבן איתו את הסוגיה. כשאתה שם את הדברים על השולחן, פתאום אתה רואה את התמונה, אתה נחשף לדברים שלא ידעת. לפעמים יכול להתקשר אליי בן אדם, הוא עשה ככה וככה, וזה, מה הרב אומר? אני תמיד אומר לו, נו, איך אני יכול לומר? זה איך שאתה ראית את המציאות. זה פרשנות שלך. עכשיו אני צריך לדבר עם הבן אדם, לשמוע מה הוא אומר. אני לא יכול לבוא עכשיו, זה לא, כמובן לא בדיני ממונות. נכון, דיני ממונות, אם אתה רוצה לעשות דין תורה, אתה לא יכול לשמוע צד אחד לפני שאתה שומע את הצד השני. צריכים לבוא ביחד. אבל שאלה הכללית. שאלה הכללית. אני אומר לו, תמיד אני משתדל לומר, אני צריך לשמוע גם איך הוא רואה את המציאות. לא רק איך אתה רואה את המציאות. זה מסביר הסב מכן המסבר הפשוט, עד שתגיע למקומו. תגיע אליו ותברר איתו. זה מה שאומר האור החיים הקדוש שהזכרתי קודם. שבכלל מרים לא אמרה דברים מאחורי הגב של משה. אבל מה היא עשתה? היא דיברה בקול שמשה רבנו ישמע. אבל היא דיברה ממקום של תוכחה. במקום מה לעשות? לבוא למשה רבנו בענווה, ולבוא ולומר לו, ילמדנו רבנו. אם אתה נשאת ציפורה, כנראה שיש לזה סיבה. אתה יכול ללמד אותנו מהי הסיבה שנשאת ציפורה? האם מותר לברר דברים, מותר לשאול? התשובה היא ודאי שכן. אנחנו מאוד מאוד קשה לשנות את ההסתכלות על העולם, כי אדם תמיד רואה, כמו שאומר שלמה המלך, כל דרך איש ישר בעיניו. הדרכים שלך הם ישרות בעיניך. מה שבן אדם אחר רואה את המציאות, הרבה פעמים זה נראה לך עקום. לשנות את זה עכשיו, זה מלחמת עולם. אבל לפחות אם נהיה מודעים לחולשה הזו, אנחנו נדע שלפני שאנחנו באים ושופטים אנשים, כדאי קודם כל לברר את המציאות בצורה אמיתית. דורשי רשומות אומרים על הבת של אמן, שכידוע שפכה מי רגליים, מי שופכין על אבא שלה, כי מה היא הייתה בטוחה? היא הייתה בטוחה שמי שעל הסוס זה אבא, ומי שהולך ליד זה מרדכי. טיפשה, אם היית יורדת למטה ומבררת רגע מה המציאות, כנראה שכל הביזיון הזה היה נחסך מאבא שלך. לפני שאתה שופך שופכין על מישהו, קודם כל, תברר את המציאות כמו שצריך. תבדוק, באמת תראה מה היה שם. אני לא אומר שאחרי שביררת והגעת למסקנה, שהדברים לא טובים, אתה יכול לשפוך שופכין, אבל לפחות אפשר יהיה, כנראה שכשאתה תרד למטה ותברר, כל המציאות תראה לך אחרת. שבת שלום.